ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה. היום, יום שלישי, הרב עמית משגב, האיש והאגדה, סדרת שיעורים על דמויותיהם של תנאים, הרב עמית.
בשיעור היום נעסוק בדמותו של רבי חנינא בן תרדיון, שקבע את ישיבתו בסכני, והיה גדול החכמים בדורו, כפי שמתואר במסכת סנהדרין, דף למד בית עמוד בית, צדק צדק תרדוף, הלך אחר חכמים לישיבה, אחר רבי חנניה בן תרדיון לסכני. רבי חנינא בן תרדיון היה אחד מהרוגי מלכות, כמובן בסוף מסכת מגילה די בתמצית, ב-27 בסיוון נשרף רבי חנינא בן תרדיון וספר תורה עמו. בהתאם לכך, גם אנחנו נבחן את האיש ופועלו בעיקר סביב נקודת מותו, תוך קישור מקורות נוספים לסיפור טרגי זה ומשמעויות נגזרות ממנו. בגמרא במסכת עבודה זרה מובא הסיפור השלם בשני חלקים. הגמרא בדף י"ז עמוד ב' פותחת בתיאור הכללי שרבי חנינא הוצא להורג על ידי הרומאים, תוך שהיא מרחיבה בהסבר הסיבות בגינה נכנסה עליו מיטה זו. רק לאחר מכן, בדף י"ח עמוד א', היא מספרת לנו על השתלשלות האירועים. אנחנו נתחיל דווקא בתיאור ההשתלשלות ההיסטורית של הדברים, רק בשלב השני נראה כיצד ניתוחה של הגמרא משתלב היטב ברצף האירועים כפי שהתרחשו ומאיר אותו. בשלב השלישי נזכור מקורות נוספים המביאים מדבריו של רבי חנינא, ונעמוד על כך שמקורות אלו משקפים נאמנה את הקו שמנחה אותו לאורך כל חייו, עד מותו. תנו רבנן, כשחלה רבי יוסי בן קיסמה, הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. אמר לו, חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים המליכוה, שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו, והרגה את חסידיו ואיבדה את טובב, ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לך בחיקיך. אמר לו, רבי חנינא, מן השמיים ירחם. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחמו, תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש. אמר לו, רבי, מה אני לחיי העולם הבא? אמר לו, כלומר, סבא לידך? אמר לו, שוב, רבי חנינא, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. אמר לו, רבי יוסי בן קיסמה, אם כן, מחלקך יהי חלקי ומגורלך יהי גורלי. בחלקו הראשון של הסיפור מתגלה הוויכוח חריף בין רבי יוסי בן קיסמה לרבי חנינא בן תרדיון, לאחר שמתברר שבניגוד לגזרת הרומאים שלא ללמוד תורה, רבי חנינא מלמד תורה ברבים. עיקר הביקורת של רבי יוסי בן קיסמה היא לא על הפרת הצו המלכותי, אלא על כך שרבי חנינא מלמד תורה ברבים ומטריס בכך כנגד השליטים. המשנה באבות, פרק ו' משנה ת', מספרת לנו את הסיפור הבא אודות רבי יוסי בן קיסמה, וזה משמש לנו רקע לוויכוח. אמר רבי יוסי בן קיסמה, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ופגע בי אדם אחד, ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו ממקומנו, ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות? אמרתי לו, בני, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. לפי שבשעת פטירתו של אדם, אין מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. מסיפור זה, עולה שרבי יוסי בן קיסמה מכיר בחשיבותה ומעלתה של התורה, שהרי הוא מוכן לגור רק בעיר של חכמים וסופרים. במקביל, בין השורות, אנחנו נחשפים לעובדה שהתמונה הכללית של רמת התורה בעם היא עגומה למדי, ויש מקומות שאינם בני תורה, והם נועים אחר התרבות החומרית של הרומאים. מסתבר שרבי חנינא בן תרדיון, שדורש ברבים, מנסה להפיץ את התורה בכל מקום ואתר. ואילו רבי יוסי בן קיסמה בוחר להתייאש מהמשימה הזו של הפצת התורה, והוא מעדיף להתכנס ולהתרכז בתוך הגטאות בהם עדיין נותרו ריכוזים של תלמידי חכמים. לדעתי, אין לקרוא את דבריו של רבי יוסי במשנה, כמי שמביא לנו מבחוץ תיאור אובייקטיבי, שקול, קר, של מפגש, מקרי, חד פעמי, עם יהודי שאיננו בן תורה, יהודי שאולי עדיף להתעלם ממנו. המשניות באבות מייצגות את התמצית שבתמצית שבשיטת כל תנא ותנא, ולכן אני נוטה יותר להאמין שדבריו של רבי יוסי בן קיסמא צריכים להיקרא בכאב לב עצום. רבי יוסי בן קיסמא צריך להיזכר כמי שהיה קרוע בשאלה שמלווה אותנו עד היום. עד כמה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להקריב בשביל מישהו אחר? עד כמה לחפש את השכן הטוב, שהוא כבר טוב? ועד כמה לסמוך על כך שגם אם נגור ליד שכן פחות טוב, עם הזמן אנחנו נשפיע עליו לטובה. רבי יוסי בן קיסמא מכריע לאחר התחבטויות רבות מתוך משבר ובלית ברירה, שכאשר משתוללות סופות בחוץ, מסתגרים בפנים. הכרעה זו היא הכרעה דיאבדית, בגלל שאין בכוחותינו הדלים לעצור את הסופות, באשר הן מונחות ומונחתות מן השמיים. רבי יוסי בן קיסמא טוען שגם המגבלה ללמוד תורה, שהרומאים גזרו וצמצמו אותה, כלולה בעונשים שממית הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, ולכן הוא רואה בדבריו של רבי חנינה, מן השמיים ירחמו, דברים חסרי טעם, שהרי מן השמיים החליטו שלא לרחם. כלומר, רבי יוסי בן קיסמא תובע לקרוא את המציאות על כל רבדיה בקריאה אמונית, הרואה את יד השם אפילו בגזרות הקשות ביותר. לעומתו, רבי חנינה בן טרדיון בוחר להתעלם מן המציאות, ומבחינתו עלינו להמשיך לעשות מה שאנחנו מאמינים בו, בלי קשר למה שמשדרת לנו המציאות. אכן, הסיפור ממשיך בכך שאין אפשרות להתעלם המציאות, ולכן נבואת הזעם של רבי יוסי בן קיסמא, שפשוט קורא נכון את התהליך, מתממשת, והגמרא מתארת שהיא מתרחשת במלואה, כלשונה וכפשוטה, על מנת להדגיש נקודה זו. כאמור, רבי חנינה בוחר במודע להתעלם מהשדר הברור של המציאות, ועל רקע זה מובנים דבריו מהו אני לעולם הבא. כלומר, רבי חנינה מכיר בכך, שמן הסתם דבריו של רבי יוסי בן קיסמא התגשמו בצורה זו או אחרת, אבל הוא מוכן לשלם את המחיר. ובכך הוא מקריב את חיי העולם הזה לטובת המשימה שהוא רואה לנגד עיניו, הפצת התורה. ממילא כל מה שנותר לו לברר, זה מעמדו ביחס לעולם הבא. שאלה זו, ובייחוד שובתו של רבי יוסי בן קיסמא בא מיד נדון, מחזקות את התחושה שרבי חנינה בן טרדיון עושה עבירה, בכך שהוא ממשיך ללמוד וללמד תורה ברבים. כלומר, זה לא רק האם כדאי לשלם את המחיר בעולם הזה, אלא האם מותר לעשות זאת, האם מותר למסור את הנפש על לימוד תורה. מתשובתו של רבי יוסי בן קיסמא עולה התשובה שבהחלט אסור. רבי יוסי שואל את רבי חנינה, כלום מעשה בא לידך? ומעשה בהקשר זה עומד כמובן בניגוד ללימוד. רבי חנינה מספר שפעם התערבב לו הכסף שהוא שמר לעצמו לצורכי סעודת פורים עם כספי צדקה עליהם הוא היה ממונה, ולכן הוא נתן את הכל לעניים, למרות שהיה ברור שחלק מן הכסף שייך לו. כלומר, רק כאשר רבי חנינה מראה שגם בעולם המעשה הוא מבטר על ממונו האישי, בשל חשש שישתמש שלא כדין בממונם של עניים, רק אז רבי יוסי בן קיסמא מתרצה ומשיב, יהי חלקי עמך. כלומר, רק בזכות מעשה זה יזכר רבי חנינה בן טרדיון לגמול טוב בעולם האמת, ולא בזכות מה שמיד עומד לקרות, מסירת הנפש על לימוד התורה והשרשתה בעם. וכך ממשיכים הדברים להתגלגל. אמרו, לא היו ימים מועטים, עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא, והלכו כל גדולי רומי לקוברו, והספידו הספד גדול. ובחזרתן, מצאו לרבי חנינה בן טרדיון, שהיה יושב ועוסק בתורה, ומקהיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו. הביאו, וקרחו בספר תורה, והקיפו בחבילי זמורות, והציתו בהן את האור. והביאו ספוגין של צמר, ושראו במים, והניחו על ליבו, כדי שלא תצא נשמתו מהרה. אמרה לו ביתו, אבא, ערכה בכך? אמר לה, אם כן, אם אני נשרפתי לבדי, היה הדבר קשה לי. עכשיו, שאני נשרף בספר תורה אימי, מי שמבקש אלבונה של ספר תורה, הוא יבקש אלבוני. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, גיליון נשרפין ואותיות פורחות באוויר. אף אתה פתח פירה ותיכנס ברעש, אומרים לו התלמידים. אמר להם, מוטב שיתלנה מי שנתנה, ועל יחבל הוא בעצמו. אמר לו קלצטונירי, המוציא להורג, רבי, אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מהלבך, אתה מביאה לי לחיי עולם הבא? אמר לו, הן, הישבה לי, נשבע לו. מיד ירבה בשלהבת ונטל ספוגין של צמר מעל ליבו, יצאה נשמתו במהרה. אף הוא, קלצטונירי, קפץ ונפל לתוך האור. יצתה בת קול ואמרה, רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. בחלקו השני של הסיפור, רבי חנינא מצליח להפוך את היוצרות, כאשר אנו, או ברור שכך גם מתכוון רבי יוסי בן קיסמא, רואים את שריפתה של התורה כמגדילה את נוראותו של הסיפור, ומטילה תוספת אשמה על רבי חנינא שמתנהג בחוסר אחריות. אבל מבחינתו של רבי חנינא, העובדה שספר תורה נשרף עמו דווקא מחזקת אותו. רבי חנינא מבטא באומרו גבילין נשרפים ואותיות פורחות באוויר, שאת הגוף אולי אפשר לשרוף, אבל את התוכן, את הרעיונות, המסרים והאמת, אותם אי אפשר להעלים. אנחנו מכירים מדרש דומה על שבירת הלוחות, שהאותיות פרחו, ורק אז משה שובר את האבנים. וגם שם ריש לקיש דורש על הפסוק, אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת, והופך את ההאשמה לזכות. גם אצלנו, רבי חנינא בן תרדיון, מהפך את היוצרות ואומר, שאם הוא היה נשרף לבד, הדבר היה קשה לו. אבל כעת, כשהוא נשרף עם התורה, המצב יותר טוב. למה? כי מי שיתבע אלבונה של תורה, יתבע גם את אלבונו. מעבר להפתעה שבדבריו, לכאורה מבחינת העמדה שייצג רבי יוסי בן קיסמא בוויכוח, הרי שרבי חנינא, הוא אחד הגורמים לאלבונה של תורה. ולכן לא כל כך מובן איך חל כאן ההיפוך, רק בגלל שהם נשרפים סימולטנית. לדעתי צריך להבין מהו אלבונה של תורה, ואת זה לאור התיאור שהאותיות פוחות באוויר, שכאמור משמעותו היא שאת התורה כאידיאל אין אפשרות לשרוף. ככל הנראה, אלבונה של תורה הוא חוסר הופעתם במציאות. כלומר, התורה שנכתבה על הגביל הזה, שכעת נשרף, והייתי אומר נשמת מתחת לאותיותיה, לא נשרפת. אבל עד עכשיו היה לה ביטוי במציאות, וכעת לא. זהו אלבונה של תורה, שהיא לא נמצאת בפועל בעולם. טוב, אבל לפי זה, איך נקרא את המשפט? מי שידאג לכך שהתורה תשוב ותופיע בעולם, הוא זה שידאג שרבי חנינא יופיע בעולם. מה פירוש לדברים? נראה לי שרבי חנינא בן תרדיון, שהלך ללמד תורה ברבים, וטרח וזרע זרעים גם במקומות שוממים, אותם מקומות שרבי יוסי בן קיסמא הכריע להתייאש, הוא רומז שזרעים אלו ינבטו, וכך התורה תשוב ותפרח על הפעם מחמתם של הרומאים גוזרי גזרות השמד, בכך התאווה גם אלבונו. ברמה נוספת, שאיפתו של רבי חנינא היא, שתלמידים אלו ילכו לאורו של מורם ורבם, ואף הם ימסרו את נפשם על האדרת התורה, מתוך אמונה שתפקיד זה יש לבצע באש ובמים. כאן אנחנו מגיעים לחלק האחרון של הסיפור. הדו שיח עם התלמידים ועם קלצטונירי, כאשר מבחינה ספרותית, בחלק זה אנחנו רואים לנגד עינינו את כל הסיפור חוזר ומתגלגל מתחילתו ועד סופו במהדורה נוספת. עם זאת, מהדורה זו איננה חזרה מדויקת, אלא היא מקדמת את רבי חנינא בן תרדיון שלב נוסף. הגמרא מספרת שתלמידיו של רבי חנינא בן תרדיון הפצירו בו למהר את מיתתו, ובכך לפחות להמעיט בייסורים. רבי חנינא מסרב ואומר שזהו תפקידו של הקדוש ברוך הוא להחליט מי ומתי יחיה וימות, מוטב שיתלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו. למעשה יש כאן חזרה על הוויכוח בין רבי יוסי בן קיסמא לבין רבי חנינא בן תרדיון, בו פתחנו. התלמידים מפצירים מרבי חנינה להכיר בכך שהמצב אבוד, שמצב כזה עדיף להוריד את הראש, לקבל את הגזרה ולהשתדל לסבול כמה שפחות. אבל רבי חנינה שב ואומר, מן השמיים ירחמו. קלצטונירי, שמן הסתם שמע את הדיון, מתנדב למהר את מותו של רבי חנינה באמצעות הגברת השלוות, וכאן למרבה ההפתעה רבי חנינה מסכים. מבחינה הלכתית, ייתכן שהגבלים כבר נשרפו, או שהאותיות כבר פרחו כולם. טוב, זה גם שאלה אם מותר להגיד לגוי לעשות עבור יהודי מה שליהודי אסור, ובייחוד במקרה הזה, עד כמה שמדובר בהריגה, אולי אפילו לגוי עצמו אסור, אבל לא נעסוק בכל זה. החידוש המפתיע הוא, מבחינת הסיפור, שרבי חנינה משתף פעולה עם קלצטונירי, בניגוד לעמדתו הנחרצת כלפי התלמידים, שגם במצב של סבל קיצוני, סבל מעל לכל יכולת התמודדות אנושית, הוא ימשיך לפעול צמוד להלכה הרגילה, את האחריות הוא מגלגל כלפי מעלה לשמיים. המסר הוא שבסופו של דבר רבי חנינה מכיר בכך שרבי יוסי בן קיסמא צדק כשאמר אומה זו מן השמיים ימליכו. באותו אופן מן השמיים שולחים את קלצטונירי להקל את סבלו. מבחינה זו נשמע תפילתו של רבי חנינה בן טרדיון שבפעם הראשונה בחייו מתייאש מעמדתו הנחרצת שעלינו להמשיך בשלנו ולהתעלם מהמציאות, והוא מודה שמוטב שיתלנה מי שנתנה. וכך נסלל את הדרך למימושה של התפילה באמצעות קלצטונירי. בסוגריים נעיר שאולי אחרי הכל נמצא שבאופן אירוני, בסופו של דבר גם רבי חנינה צדק כשאמר מן השמיים ירחמו, אבל כאמור זה קורה רק אחרי שהוא מתייאש לחלוטין. למרות שרבי חנינה שמבין שהצעתו של קלצטונירי היא דרכה של ההשגחה לפעול, והוא מכיר בכך שרק שכבר אין באפשרותו להחזיר את הגלגל אחורנית ולנהוג כעצתו של רבי יוסי בן קיסמא, המסר של הסיפור זה שאף פעם לא מאוחר מדי, וכמו שקלצטונירי קונה את עולמו בשעה אחת, הוא עדין לרבי חנינה המזומן עמו לחיי העולם הבא. בנוסף, גם בנקודה הזאת אנחנו חוזרים לחלקו הראשון של הסיפור, שהרי זו הייתה עמדתו של רבי יוסי בן קיסמא, שהבטיח לרבי חנינה, שיש לו חלק לעולם הבא, בזכות מעשה אחד שעשה, כשנתן את ממונו לצדקה, ואם כך, כבר שם, בלי לשים לב, הוא עבר לנו המסר, שיש קונה עולמו בשעה אחת. עד כאן לסיפור רחב יריעה זה. כאמור, הגמרא במסכת עבודה זרה, בדף הקודם, דף י' ז' עמוד א', תרה אחר הסיבות שהובילו למותו המזעזע של רבי חנינה בן טרדיון, ותוך כדי כך גם מעשירה את הסיפור בפרטים נוספים. בגמרא נאמר, תנו רבנן, כשנתפסו רבי אלעזר בן פרטה ורבי חנינה בן טרדיון, אמר לו רבי אלעזר בן פרטה לרבי חנינה בן טרדיון, אשריך שנתפסת על דבר אחד, אוי לי שנתפסתי על חמישה דברים. אמר לי רבי חנינה, אשריך שנתפסת על חמישה דברים ואתה ניצול, אוי לי שנתפסתי על דבר אחד, ואיני ניצול, שאתה עסקת בתורה ובגמילות חסדים, ואני לא עסקתי אלא בתורה בלבד. וחדר רב הונה, ואמר רב הונה, כל העוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו אלוה. שאלת הגמרא, ובגמילות חסדים לא עסק, והתניה אמר לו, מעות של פורים התחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים, מעבד עבד כדבי לי לא עבד. הוא עשה, אבל לא מספיק כפי שהיה ראוי לאדם במעמדו וחשיבותו. רבי חנינה יודע שהוא לא ינצל. רבי יוסי בן קיסמא ניבא זאת. גם כל חשובי הרומאים שהיו עדים להפרתו את הגזרה, רואים בו מקרה לדוגמה. עם זאת, רבי חנינה מתעלם מכל הגורמים האובייקטיביים הללו, והוא טוען שהוא לא ינצל בשל עולמו הרוחני. כאן מתחדשים שני דברים. הראשון, שרבי חנינה לא עסק מספיק בגמילות חסדים והתמסר רובו ככולו ללימוד התורה. והשני, שרבי חנינה בן טרדיון מכיר בכך שזהו דבר פסול באופן קיצוני, עליו נאמר, כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. ממילא, אם לרבי חנינה אין אלוה, אין גם מי שיציל אותו. וזה בניגוד לרבי אלעזר בן פרטה, ששילב לימוד תורה עם חיי מעשה, קרי גמילות חסדים, וממילא, הקדוש ברוך הוא ישלם לו גמול של חסד כשיבוא להציל אותו. מקודם אמרנו שזה גם הוויכוח של רבי חנינא בן תרדיון עם רבי יוסי בן קיסמא. גם שם בחר רבי חנינא להתעלם מהמציאות. ואם כן, כעת אנחנו יכולים להבין שמדובר בקו מנחה לפיו, מבחינתו של רבי חנינא, כל האחריות על מה שקורה בעולם הזה מוטלת באופן בלעדי על ההשגחה. רבי חנינא עומד על טעותו, אבל מאוחר מדי. הגמרא מסבירה לא רק מדוע רבי חנינא בן תרדיון לא ניצל, אלא גם מדוע נכנסה עליו מיתה חמורה שכזאת, עליו וגם על בני משפחתו. עתיו לרבי חנינא בן תרדיון, אמרו לי, המייקה עסקת באורייתא? אמר לו, כאשר ציווני השם אלוקי, מיד גזרו עליו לשריפה, ועל אשתו להריגה, ועל ביתו לשב בקובה של זונות. עליו לשריפה, שהיה הוגה את השם באותיותיו. ואיכי אביד אחי, ואתנן, אלו שאלה הם חלק לעולם הבא, האומר אין תורה מן השמיים, ואין תחיית המתים מן התורה. אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו, להתלמד עבד. כדתניה, לא תלמד לעשות, אבל אתה למד להבין ולראות. אלא, מה איתה מהי אנש? משום הוגה את השם בפרהסיה דאהבה. כלומר, קרא את השם ברבים. ועל אשתו להריגה, זה לא מכתה בי. מכאן אמרו, כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה, נהנה שלו. ועל ביתו לישב בקובה של זונות, ואמר רבי יוחנן, פעם אחת הייתה ביתו מהלכת לפני גדולי רומי, אמרו, כמה נאות פסיעותיה של ריבה זו, מיד דקדקה בפסיעותיה. בשעה שיצאו שלושתן, צדקו עליהם את הדין. הוא אמר, עצור תמים פעולו, ואשתו אמרה, אל אמונה ואין עוול, ביתו אמרה, גדול להיצה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. אמר רבי, כמה גדולים צדיקים הללו, שנזדמנו להן שלוש מקראות של צידוק הדין, משעת צידוק הדין. רבי חנינא בן תרדיון מתואר כמי שהיה הוגה את השם באותיותיו, ולמרות שעשה זאת להתלמד, חטאו היה בכך שביטא את השם המפורש בפרסיה. בהתאם לכך, הפסוק של צידוק הדין שנזדמן לו הוא הצור תמים פעולו, כאשר הפסוק הקודם לפסוק זה הוא כי שם השם אקרא, הוו גודל לאלוהינו. מדוע אם כן רבי חנינא קרא בשמו המפורש של השם בפרסיה? לפי מה שלמדנו עד כה, סביר להניח שרבי חנינא מחפש את השם, והוא קורא בשמו על מנת לחוש טוב יותר את נוכחותו. והוא עושה זאת בפרסיה על מנת שתחושה זאת תהיה נחלתם של הרבים. עלינו לזכור שמדובר בתקופה קשה. יכול הנראה לאחר שמרד בר כוכבא דוקה באכזריות, כפי שתיאר לנו רבי יוסי בן קיסמא את פועלם של הרומאים, שחריבה את ביתו ושרפה את היכלו, זה היה שנים קודם לכן, והרגה את חסידיו ואיבדה את טוביו. ייתכן שאותם מקומות שאינם של תורה, אליהם סירב רבי יוסי בן קיסמא ללכת, הם נוצרו ונולדו עקב התחושה הקשה שהשם לא נמצא. כדאי לשים לב שרבי יוסי בן קיסמא לא אומר שאיבדה את גדולי חכמינו, אלא את חסידיו וטוביו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא יודע שרבי חנינא מחפש את הקדוש ברוך הוא בתוך החושך הגמור, ומנסה להסביר לו שמעשי הרומאים הם לא מקשים על היכולת לראות את השם, אלא הם מעשיו של הקדוש ברוך הוא בדור זה. ומה זו מן השמיים ימלכוה? מלכות רשעה זו לא מתחרה עם ההשגחה. פשוט היא שליחת ההשגחה. בהקשר זה ראוי להזכיר שני מקרים בהם רבי חנינא בן תרדיון ורבי חלפתא דוגלים בנוסח מסוים, להלכה, וחכמים חולקים עליהם משני המקרים מאותה סיבה. במסכת תענית פרק ב' משנה ה' נאמר, מעשה בימי רבי חלפתא ורבי חנניה בן תרדיון, שעבר אחד לפני התיבה וגמר את הברכה כולה, ולא ענו אחריו אמן, תיקעו הכהנים, תיקעו, מי שנה את אברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם, וישמע בכל צעקתכם. היום הזה, הריו בני אהרון, הריו, מי שנה את אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם, וישמע בכל צעקתכם, היום הזה. וכשבא הדבר אצל חכמים, אמרו, לא היינו נוהגים כן, אלא בשער מזרח ובהר הבית. רבי עובדיה מברטנורה מסביר שם, שרבי חלפתא ורבי חנינא בן תרדיון, לא ענו אמן, כפי שאנו נוהגים היום, אלא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כפי שהיה נהוג במקדש. בבבלי, במסכת ראש השנה, נאמר, תניא נמי אחי, במה דברים אמורים? במקדש. אבל בגבולין, מקום שיש חצוצרות, אין שופר. מקום שיש שופר, אין חצוצרות. וכן הניג רבי חלפתא בציפורי ורבי חנניה בן תרדיון בסיכני. וכשבא הדבר אצל חכמים, אמרו, לא היו נוהגים כן, אלא בשערי מזרח ובהר הבית בלבד. המכנה המשותף הוא שבשני המקרים רבי חנינא בן תרדיון ורבי חלפתא מנסים לשחזר ולקבוע לדורות את מה שהיה נהוג במקדש. אני יכול לשער שמה שחכמים אומרים, לא היו נוהגים כן, אלא בשערי מזרח ובהר הבית בלבד, היה ידוע לרבי חנינא ורבי חלפתא. הם פשוט ניסו להחיות את עם ישראל באמצעות מנהגים מימי הבית. במקביל, אני משער שגם החכמים הבינו זאת, ואף על פי כן חלקו על גישה זו, וטענו שמה שהיה מתאים בזמן הבית, כבר לא מתאים בתקופתם, ועל רבי חנינא להכיר בכך שהשכינה בגלות. נחזור לאיסור להגות את השם המפורש, עליו נאמר במסכת סנהדרין, ק"א עמוד ב', אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו. הגמרא מביאה ברייתא, טענה, ובגבולין ובלשון אגה. כאשר גבולין זה מחוץ למקדש, ולשון אגה היא לשון עממית, או כדבריו של רש"י, מקום שיש בו חבורת בני אדם שמדברים דברי חול. מבחינה עניינית, רש"י שם פירש, כי אמרינן דהוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא, בגבולין. אבל במקדש לא. שהרי בשם היו מברכים. לאור דבריו של רש"י, ניתן לקשור גם דוגמה זו, עליה משלם רבי חנינא בן תרדיון בחייו, למהלך הכללי של רבי חנינא, שמנסה לשחזר את ימי הזוהר של תקופת המקדש, ולהאיר בכך את החושך השורר בתקופתו. כעת ניתן לראות שזו אכן משנת חייו של רבי חנינא בן תרדיון, על פי המובא בשמו במסכת אבות. כאמור, משניותיה של מסכת אבות נבחרו בקפידה, והן תמיד מייצגות את הנקודה של כל חכם וחכם. בפרק ג' משנה ב' נאמר, רבי חנינא בן תרדיון אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים, שנאמר, ובמושב לצים לא ישב. אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה ביניהם. שנאמר, אז נדברו יראי השם, איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. אין לי אלא שניים, מניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר, ישב בדד ועידום, כי נטל עליו. כאשר קוראים את המשנה, ברור ללא ספק שהשראת שכינה באמצעות לימוד תורה, היא דרכו של רבי חנינא בן תרדיון. בהקשר זה כדאי לשים לב שיש פער בין שניים שעוסקים בתורה לבין אדם בודד שיושב ולומד. אצלו נאמר שהקדוש ברוך הוא רק קובע לו שכר ולא משרה את שכינתו. דברים אלו מתחדדים לנוכח דבריו של רבי חלפתא באותו פרק משנה זין, שגם הוא רואה בלימוד התורה אמצעי להשראת שכינה, אלא שמשנתו מסתיימת בכך שאפילו אחד שיושב ולומד זוכה להשראת שכינה, שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. כמו שראינו, רבי חלפתא הוא שותפו של רבי חנינא בן תרדיון לשיטה הגורסת, שכדאי לנסות ולהנהיג גם לאחר החורבן את מנהגי בית המקדש, ולכן יפה לראות שמשנתו במסכת אבות דומה מאוד למשנתו של רבי חנינא בן תרדיון. עם זאת, בנקודה אחת, רבי חנינא קיצוני יותר מרבי חלפתא, כאשר לדידו של רבי חנינא, עיקר המשמעות היא בהפצת שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כי שם השם הקרב הוא גודל לאלוהינו. מתוך כך, רבי חנינא רואה בלימוד תורה אישי רק מדרגה של נטילת שכר, ולא השראת שכינה, וכנאה דורש ונאה מקיים, הוא היה קורא בשמו של הקדוש ברוך הוא ברבים. רבי חלפתא, שלא הולך עד הקצה, מבטא את הסתייגויותו מקיצוניות זו, בכך שמבחינתו יש אפשרות להשראת שכינה גם בלימוד תורה פרטי. עליו הוא דורש את הפסוק, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, על פי ההלכה המקובלת, שהזכרת שמו של הקדוש ברוך הוא אסורה ברבים. לפיכך דווקא רבי חנינא בן תרדיון, שמעיז לעשות את הצעד הנוסף, מתוך מסירותו לתורה ולהשראת שכינה בקרב העם, הוא זה שבסופו של דבר נכווה תרתי משמע. נחתום שיעור זה בהשוואה בין שיטתו של רבי חנינא בן תרדיון לבין דרכו של רבי שמעון בן עזאי, אותו הכרנו בשיעור הקודם, כאשר המכנה המשותף שביניהם, ששניהם מקריבים במודע את חייהם למען לימוד התורה. בשיעור שעבר דיברנו על אהבתו הלא מתפשרת וחסרת המעצורים של בן עזאי ללימוד תורה, אהבה שלא מאפשרת לו להתחבר לעולם של דרך ארץ, כאשר בסופו של דבר הוא לא נושא אישה, לא מגיע לכלל הוראה, והכל משום שחשקה נפשי בתורה. מהלך זה מזכה את רבי שמעון בן עזאי בביקורתו של הירושלמי, שדורש עליו את הפסוק, דבש מצאת האכול דייך, פן תשבענו והכאותו, ורומז בכך שהוא עבר את הגבול והקצין מעבר לפרופורציה הנכונה שבין לימוד עקרוני לבין חיי מעשה פוריים. לעומת זאת, בבבלי הרושם המתקבל הוא שיש לראות בהערצה את מסירותו הגדולה של בן עזאי לתורה. ולפיכך הפסוק שמוריד את המסך על חייו הוא יקר בעיני השם המוות לחסידה. ההשוואה בין רבי חנינא בן תרדיון בבבלי, שמשלם מחיר כבד על מסירותו לתורה, בסוף הוא מבין שטעה ומצדיק את הדין, לבין רבי שמעון בן עזאי, שמקריב את חיי העולם הזה, ומקבל לכך ציון לשבח, מעלה סימן שאלה גדול, ביחס לדרך השיפוט של הבבלי, ביחס לתפיסת עולמו, מה נכון ומה לא נכון, וביחס למסרים הסותרים, שאנחנו מפנימים מכל אחת מהדמויות. במילים אחרות, השאלה היא, האם עלינו להזדהות ולהעריר את רבי שמעון בן עזאי, שבשם אהבתו לתורה בוחר להתעלם מהמציאות הארצית עד יום מותו? אם ככה, כיצד אנחנו מסתייגים מרבי חנינא בן תרדיון, שפעל מתוך אותה תנועה נפשית של דבקות אולטימטיבית בתורה, ותוך התעלמות מחשבונות מציאותיים? ייתכן שבמסגרת הבבלי, החילוק הוא בין הדרך שמתאימה לכלל הציבור, לבין דרכו של היחיד, הכוללת מסלול מיוחד לבני עלייה. בן עזאי קובע באופן נחרץ שחייבים לעסוק בפריאה ורבייה. את עצמו הוא רואה כחריג, ואומר, מה אעשה שנפשי חשקה בתורה? אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים. כלומר, הביטוי מה אעשה מכיר בכך שהוא שונה. באותו אופן, אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים, מורה שבאופן עקרוני יש בעיניו חשיבות לחיי המעשה, ויישובו של עולם נמצא מתחום אחריותו של האדם. בניגוד לכך, רבי חנינא בן תרדיון מנסה לעצב דרך לרבים, ולכן התנתקותו מהמציאות כפי שהיא, והעברת שרבית האחריות לידיו של הקדוש ברוך הוא באופן בלעדי, מזכים אותו בביקורת קשה, שכן דרך זו שהוא רואה כדרך המלך, מתאימה רק למתימיה כבן עזאי. בשיעור הבא נעבור לדור הבא של התנאים, תלמידיו של רבי עקיבא, ונראה שדור בא ודור הולך, אולם שאלת היחס לשלטון הרומי בפרט, היכולת להתחבר למציאות כשהיא תופחת על פנינו בכלל, ממשיכה להדהד בחלל בית המדרש וגם מחוץ עליו.